מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
משחקי וידאו הם כבר מזמן לא נישה. יותר ויותר אנשים משחקים בהם, בין אם זה פורטנייט, ליג אוף לג'נדס, מיינקראפט או GTA, אין ספק שמדובר במשחקים מעניינים מאוד ובתעשיית וידאו שהיא ענקית. אבל מה אם הייתי אומרת לכם שמשחקי מחשב יכולים לשנות את המציאות? לא רק לבדר, אלא לחנך, לרפא ולעורר שינוי חברתי עמוק. בפרק של היום אנחנו מארחים את אסי בורק, אחד מאנשי החזון המובילים בעולם הגיימינג החברתי. הוא מנהל הפיתוח העסקי הראשי של טילטינג פוינט, החברה שמאחורי הקמה ממשחקי המובייל המובילים בעולם, ויושב ראש לשעבר של Games for Change, שמארגנת גם את פסטיבל Games for Change בניו יורק, האירוע החשוב ביותר בתעשיית המשחקים. הוא הפך את הגיימינג לפלטפורמה של השפעה, עם פרויקטים כמו Peacemaker, שמדמה את הסכסוך הישראלי-פלסטיני מזווית של מנהיגות, ו-Have the Sky, שמקדם זכויות נשים ברחבי העולם. הוא מתראיין בכל מיני פורומים מאוד חשובים, כמו קרן הנשיא קלינטון, נאסא, סנדנס וטדקס, וממשיך להוכיח שמשחקים יכולים לשנות חיים. אז איך בונים משחק שמשפיע על המציאות, ואיך מאזנים בין ערכים, אומנות וטכנולוגיה, בעידן של שוק תחרותי שבו צריך גם להביא רווחים ולהראות קבלות? אז פתיח ונתחיל!
עולם האימפקט. אראל טננבאום, מארחת יזמים שמפתחים ומשקיעים בעתיד טוב יותר.
מה שלומך היום, אסי?
תודה רבה. הכל טוב. הייתי היום ברייכמן, יוצאתי כחלק מהכנס. היה כנס על משחקי וידאו לאימפקט.
מגניב ביותר.
כן, זה נושא שאני עוסק איתו הרבה מאוד שנים, כבר למעלה מ-20 שנה. והאמת שיש לי שני כובעים, אחד מהם הוא מסחרי. אני היום Chief Business Officer של חברת משחקים במובייל גדולה, כאילו מפיץ משחקים, ויש לי את הכובע של האימפקט, שזה באמת ההתעסקות הזאת עם משחקים למען שינוי חברתי. גם ניהלתי את Games for Change, שזה ארגון מהחלוצים בתחום, וגם הייתי אחרי זה היושב ראש של הבורד.
אז כמובן שעוד ניגע בכל אלו, אבל ככה שכזה קצת עשיתי את התחקיר לפרק והכל, אז ראיתי באמת שעשית דרך ארוכה, גם היית ב-8200, בבצלל, ארצות הברית, עכשיו ברצלונה, באמת עשית המון המון דברים, ואני אשמח לשאול אותך, איך כל הדבר הזה ישתלב באמת למסלול שבו גיימינג זה גם קריירה וגם שליחות, איך בכלל הגעת לזה?
תראי, האמת שתמיד עניין אותי הנושא הזה של לקחת מידיה. אני מתייחס למשחקי וידאו כמידיה, אני לא רואה אותם בתור איזה בידור בצד. כאילו אני מסתכל עליהם כמו שמסתכלים על תיאטרון, ספרים, קומיקס וטלוויזיה, אוקיי? או סרטים. בעיניי, וזה מוכח, כן? זה יותר ויותר קורה, רק עכשיו אנחנו מדברים על האחרונים שבינינו, The Last of Us, שמשודר עכשיו בטלוויזיה, שזה מבוסס על משחק וידאו. אבל באמת הפעם הראשונה שעשיתי משהו, זה היה בכלל לפני וידאו גיים, זה היה בבצלל. פרויקט הסיום שלי נקרא ישראל 2023, ואני עשיתי אותו ב-98.
אומרת,
אני ניסיתי לחזות את ישראל 25 שנה קדימה, וזה נהיה מאוד ויראלי אגב בשנת 23, כי מישהו חשף את זה, כי זה היה בטלוויזיה ב-98, זה היה בערוץ 2 באולפן שישי, אז היה ערוץ 2. אז anyway, מה שאני אומר זה למרות שזה לא היה במשחק מחשב, זה כאילו אני רואה את זה כאילו מה שעשיתי שם זה כמו איזה משחק מחשב או מציאות מדומה, כי בעצם יצרתי חוויית מוזיאון, ואנשים שנכנסו לשם בעצם ראו איזה תסריט עתידני של 23, של איך ישראל תיראה. אז זה היה הדבר הראשון שעשיתי. אחרי זה, כל העולם הזה של לקחת משהו רציני ומשהו פוליטי, תמיד היה איתי, וגם באמת מ-8200, אני חושב שזה גם היה קשור, ואז כשהגעתי לארצות הברית, לעשות תואר שני, אז עוד פעם נכנסתי לראש הזה, והפעם זה כבר היה עם טכנולוגיה, ועם ישראל 2023 היה סוג של איזה סיוט, כי זה באמת היה סוג מאוד קודר, בסיבוב השני, כשבאתי לארצות הברית בשנת 2004, עשיתי בעצם פיץ' לרעיון של לעשות משחק שלום. איך אפשר לפתור את הסכסוך בין ישראל לפלסטינים?
וואו.
זה מה שעשיתי, עשיתי עם קבוצת סטודנטים, ואחרי זה הוצאנו את זה גם לשוק. עשינו משחק שבעצם אתה יכול ממש לעבוד בתור ראש הממשלה הישראלי או הנשיא הפלסטיני. וזה שוב, היה כאילו הרעיון של למתוח כמה אתה יכול לקחת וידאו גיימס הכי רחוק לנושא הכי מסובך, הכי רציני כאילו.
ואיך זה התקבל הדבר הזה?
אז נורא פחדנו בהתחלה, אבל זה התקבל מאוד טוב, כי אני חושב שהמסר הזה מאוד מדבר לאנשים. כאילו, אם אתה אומר להם, זה קרה לי הרבה פעמים אגב בשיחות עם, יש לי ילדות שגדלו בבתי ספר, עכשיו הם בתיכון, תמיד שהייתי מדבר עם הורים למשל. המסר הזה, שאתה אומר להם פתאום שיש כזה דבר, וידאו גיימס מסוג שונה, משחקי וידאו, או שאתה אומר להם, יש למשחקי וידאו יתרונות, יש למשחקי וידאו השפעות חיוביות, זה מאוד מדבר אליה, זה משהו שטוב להם לשמוע. כאילו הרעיון הזה שזה לא רק רע בתפיסה שלהם, כן, כמובן זה תפיסה מעוותת.
כן.
אבל זה מסר חיובי מאוד בשבילם. אז עכשיו, כשאנחנו עשינו את פיסמייקר, את המשחק שלום הזה, זה היה ב-2007, והתדמית של משחקי וידאו הייתה אפילו עוד יותר גרועה מהיום.
למה?
כי זה היה לפני שהיו משחקים במובייל, בניידים. זה היה לפני פייסבוק, אז באמת משחקים היו רק על קונסולות, רק על פלייסטיישן ואקסבוקס. והיה להם תדמית הרבה יותר שרה, של קודם כל הרבה יותר גברים, שאחרי זה מאוד התאזן עם הניידים וכולי, וזה גם היה מאוד כזה תרבות חתרנית כזאת, די מבודדת. משחקים נחשבו מאוד אלימים, ואני חושב שהם התפתחו למשהו מיינסטרים הרבה יותר אחרי זה, גם עם הפתיחה של הפייסבוק גיימס והמשחקים הניידים.
אז באמת, אתה מהראשונים בעולם שקידמו את הרעיון שמשחקי מחשב יכולים בעצם לשנות מציאות. מתי הבנת שזה יותר מרק משחק ויותר מבידור?
כשאני הגעתי כאילו בארצות הברית תכלס, כשהגעתי למקום הזה, לקרנגי מלון, לתואר השני הזה, נפתחו לי העיניים. אגב, זה תמיד אני אומר, זה מסר גם לסטודנטים, שאת שתי העבודות שאני חושב שהן הכי משמעותיות שעשיתי אי פעם, ישראל 2023 ופיסמייקר, שתיהם היו בתור סטודנט. דווקא האוניברסיטה היא זאת שאפשרה לי לעוף עם משהו מאוד פרובוקטיבי וגדול ואמביציוזי וכו'. וכשאני הגעתי לקרנגי מלון, באמת נפתחו לי העיניים. היה שם איזה רעיון בעצם שאתה יכול או לקחת את הפרויקטים שהם נותנים לך, שחלקם היו אגב מאוד יוקרתיים, נגיד פרויקט של דיזני ופרויקט של אלקטרוניק ארץ וכאלה, או שאתה עושה פיץ' לפרויקט שלך, אתה כאילו מנסה לשכנע את הפקולטה. והיה לפרויקטים האלה שאתה מנסה לשכנע את הפקולטה, היה סיכוי לא גבוה להתקבל, אבל אני חושב שחלק מזה שהייתי מאוד מבוגר יחסית לסטודנטים האחרים, בגלל שהייתי 5 שנים בצבא הישראלי, אחרי זה הייתי בהייטק, אז נתן לי קצת יותר בכל זאת ניסיון מאחרים. ואז הבנתי בעצם, זה היה 2004 כשהתחלתי, כל המשחקים מהסוג הזה התחילו ב-2002-2003, אז חלק מהמחקר שלנו לפיץ' הזה היה גם לראות מה כבר נוצר, ואז התחלתי להבין שיש פה פוטנציאל עצום, שמה שנוצר עד אז היה די שטחי, או בוא נגיד low budget, כאילו תקציבים מאוד נמוכים, פתאום הבנתי שיש פה איזו אופציה לעשות דברים שיהיו הרבה יותר משמעותיים, ובבית המשחק הזה, משחק השלום שלנו, היה אחד הדוגמאות הראשונות בתחום שכאילו נתנו להם כבוד בתור משהו מושקע. אוקיי? זה היה כאילו אקזמפלר של אוקיי, זה כבר משהו שמפתחים במשך שנים, כן? זה לא משהו שעושים בחודש, כאילו.
ומפה הגיע Games for Change?
Games for Change, אגב, הרבה אנשים חושבים שאני הקמתי את זה, כי כן, אני שמעיתי כל כך הרבה זמן, אבל לא באמת הקמתי את זה, אבל זה מעניין שהוא קם בזמן שאני התחלתי עם משחק השלום. בעצם היה לנו איזה מין התפתחות מקבילה, שהם היו משתמשים במשחק שלי, במשחק השלום, כאחד הדוגמאות הראשונות, ואז אחרי כמה שנים הציעו לי לנהל את זה, וזה מה שעשיתי לחמש שנים, ובעצם הקפיצה של לנהל את זה מבחינתי הייתה בעצם להגיד, אוקיי, עשיתי את המשחק שלום הזה, הראיתי סוג של אפשרות, ועכשיו בעצם בתור מנהל ה-Games for Change, עכשיו אני אעזור לאחרים. זאת אומרת, היה בזה מין מעבר מלהיות מפתח ללהיות מישהו שמנסה לבנות את הסקטור.
אז באמת, בתור מי שניהל את זה, מה עשיתם שם בעצם?
תראי, הסתכלנו על מודלים של בקולנוע, עוד פעם, תמיד היה לי את העולם הזה של להשוות למידיה אחרת, והסתכלנו על סנדנס, והסתכלנו על טרייבקה ופסטיבלים, והסתכלנו על, אוקיי, איך עושים אירוע שהוא בעצם בונה את הסקטור, ואז התחלנו לפתח את האירוע שמאוד גדל באותם שנים שניהלתי את זה, ואז היה גם את העולם של מה עושים עוד. אז אחד הדברים שנגיד פיתחנו זה את כל הנושא של להתחיל לעבוד עם אנשים תלמידים. זאת אומרת, אנחנו קוראים לזה student challenge, זה בעצם מין תחרות לסטודנטים, התחלנו את זה בארצות הברית והיום זה בכל העולם, והתחלנו ללמד סטודנטים לעשות משחקים למען שינוי חברתי. אז בעצם התחלנו לקבל מימון מחברות גם מחוץ לגיימינג, כי זה עולם של מי לא רוצה לפתח יכולות של כאילו פיתוח תוכנות ומשחקים אצל צעירים. היה בזה משהו שהוא כאילו מאוד מאוד מיינסטרים.
אז
אמר, נגיד דוגמה לתוכנית שפיתחנו. אחרי זה, תהיה עוד דוגמה, התוכנית שפיתחנו זה להציג את המשחקים האלה בכל מיני מקומות, במוזיאונים, בכנסים, אנחנו קוראים לזה ארקייד. אז כל פרויקט כזה, תחשבי עליו בתור בניית סקטור, אתה אומר, בשביל לפנות את הסקטור, אני צריך לחנך אנשים. אז אני אראה להם את המשחקים האלה בכל מיני מקורות ציבורים, שהם יבינו שזה קיים. התוכנית לסטודנטים זה בעצם דור העתיד, כן? האירוע, הפסטיבל, מה שאנחנו קוראים לו, הוא בעצם להביא את כל האנשים שמתעסקים בזה תחת קורת גג אחת לשלושה ימים.
אז אמרת שהסתכלתם על פסטיבלים וסרטים, וקראתי גם שאתה היית מייסד שותף של טרייבקה גיימס. זה חלק מאותה הסתכלות? זאת אומרת, זה פסטיבל כן, של אז משחקים שיסדתם?
אז מה שקרה שם היה מעניין, שהתחלתי שותפות עם טרייבקה, עם הפסטיבל בניו יורק. בעצם השותפות הראשונה הייתה שלמשך כמה שנים הם הכלילו אותנו בתוכנית שלהם. אז פתאום היה לנו איזה מין אבא, אימא, whatever, וכאילו היה לנו פתאום איזה מקום במשהו הרבה יותר גדול, ואז היה לנו הזדמנות באמת גם להשיג דברים לקהלים חדשים לזה. ואז הגיע ג'יין רוזנטל, דיברה איתי ועם השותף שלי באותו זמן, איציק בן בסט, ואיציק הגיע מניסיון מאוד גדול בעולם המשחקים המסחרי בבליזארד, והיא בעצם שאלה אותו, מה אתה חושב שאפשר לעשות אם לא רק ניקח את Games for Change תחת הכנף שלנו, אלא ממש נעשה טרייבקה גיימס. ובאותו זמן עשינו איתה כמה דברים מאוד מעניינים, אחד מהם היה בגלל שבאותו זמן מדיסון סקוור גארדן, הארינה הכי גדולה בניו יורק ואולי אחת הידועות בעולם, הייתה משקיעה של טרייבקה. אז אמרנו לה, מה את אומרת אם נביא אי-ספורט כאילו העולם הזה של משחקי וידאו תחרותיים, למדיסון סקוור גארדן, שזה יהיה כאילו מיילסטון ממש מיוחד. ועשינו את זה באמת, שכנענו את ליג אוף לג'נד, את ריוט, להגיע בפעם הראשונה ב-2015 למדיסון סקוור גארדן. הרבה מאוד היה קשרים גם של איציק מהעבר, וזה היה, זה הייתה הצלחה מאוד גדולה. אז טרבקה גיימס זה היה כאילו מין השתלשלות אירועים שהיא נוצרה מתוך השיתוף פעולה של גיימס פור צ'יינג' וטרבקה, אבל הייתה פתאום קצת בכיוון אחר. מבחינתי זה אותו כיוון, כי זה אומר עושים את משחקי הוידאו הרבה יותר כאילו מדברים להרבה יותר קהלים, כאילו.
זאת אומרת, אתם הבאתם את ליג אוף לג'נדס למדיסון סקוואר גארדן, הנחתתם את זה שמה, ומה, כאילו אנשים פשוט קנו כרטיסים וצפו בזה, באצטדיון?
כן, זה היה 11,000 כרטיסים בכל יום.
וואו.
לאורך שני לילות. ומדיסון סקוואר גארדן באותו זמן מאוד חששו. למה?
למה?
כי כל צד היה לו את החששות שלו. ראיות חששו כי זה פי ארבע יותר יקר ממה שהם תכננו לעשות בשיקגו באותו זמן. זה היה אליפות ארצות הברית, והם בעצם הזיזו את זה למדיסון סקוואר גארדן. החשש של מדיסון סקוואר גארדן היה האם למכור כרטיסים. כי הניסיון שלהם לפני זה עם אי-ספורט לא היה כזה מוצלח. דברים שהם ניסו לעשות עם אנשים אחרים. ואנחנו ניסינו להגיד להם, חבר'ה, ליג אוף לג'נד זה סיפור אחר. זה כאילו המשחק הכי פופולרי בעולם באותו זמן, וזה כאילו חבל לכם על הזמן. תוך 24 שעות כל הכרטיסים נמכרו.
וואו, מדהים.
אז הייתה הצלחה אדירה, וכאילו זה היה סוג של מיילסטון של התעשייה הקטן, כי באמת להביא את זה למדיסון סקוואר גארדן, זה שם דבר. זה כאילו, זה איפה ש... אני יודע, שמים את קרבות האיגרוף הכי גדולים, והקבוצות NBA משחקות, ואפילו טראמפ עשה שם את העצרת האחרונה לפני הבחירות. זה כאילו...
כן, זה מיילסטון רציני.
כן, זה הארינה הכי מפורסמת בעולם. אז זה היה כאילו באמת מיוחד.
אז באמת, אם נחזור רגע לענייננו, כשאנחנו מדברים על אימפקט, אז... הרבה פעמים אני אפילו מדברת פה בפרקים על חינוך, על בריאות, על קיימות. איך אתה מצליח לשכנע אנשים שהתשובה יכולה להגיע דווקא מגיימינג?
תראי, זה שאלה טובה. זה... יש הרבה, בוא נגיד עד כבר בשלב שאנחנו נמצאים בו היום, יש כבר הרבה מחקר, יש כבר הרבה דברים שאני יכול להראות לאנשים, מכל מיני דוגמאות. גם הספר שלי, משחקי שלום, שתרגמתי לעברית, יש בו case studies כאלה, יש בו, זה לא ספר לימודי, זה ספר שמנסה לספר את זה בצורה הרבה יותר עיתונאית, אבל יש שם ציטוטים של מחקרים שנעשו, של מספרים, אז יש כבר הוכחות, מה שנקרא ממש, בתחומי בריאות, בתחומי לימוד, בתחומים כאלה. אבל מה שאני גם מנסה להגיד לאנשים, נגיד אני יושב מול חברת רפואה, וצריך לשכנע אותם להשקיע בפרויקט. אני אומר להם, תראו, היום אתם משתמשים, נגיד אתם רוצים לדבר לאנשים בהיריון. מה אתם משתמשים? אתם משתמשים בברושורים, אתם משתמשים בנגיד הרצאות, די מיובשות, אתם משתמשים נגיד אולי בסרטון, אבל יש לי פה כלי שהוא לא סתם נותן חומר לימודי, הוא נותן engagement מסוג אחר לגמרי, הוא מכניס אינטראקטיביות, המטופל יכול לעשות בחירות, הוא יכול להבין את היחסים בין כאילו פעולה לתוצאה, הוא יכול להבין איפה אפשר להיכשל, איפה אפשר להצליח, הוא יכול להבין טרייד-אוף. זאת אומרת, יש פה עולם הרבה יותר מעניין של...
למידה בהתנסות כזה.
בדיוק. ולמידה בהתנסות, כשעושים את זה טוב, אני לא אומר שזה הדבר הכי קל בעולם, כן? אבל כשעושים את זה טוב, מה? זה לא יעניין תלמיד לשחק משחק, נגיד בארצות הברית יש פרויקט שגם כתבתי עליו, אני הרבה פעמים נותן אותו כדוגמה, קוראים לו אי-סיביק. ואי-סיביק זה 20 משחקים באזרחות, שהיום מכסים את כל תוכנית הלימודים של חטיבת הביניים, ומשתמשים היום 50% מהמורים בארצות הברית משתמשים בזה. 20 משחקים שנותנים לתלמידים או כישורי בית או במהלך הכיתה. מה, זה לא יותר מעניין מלקרוא איזה ספר מוצב על, על אזרחות שנכתב לפני 10 שנים?
חד משמעית, גם התעשייה הזאת צריכה לעבור איזשהו שינוי באמת בשביל לשמור על קשב של, ילדים, של נוער. אין ברירה. חייבים...
עכשיו, אותו דבר אני יכול להגיד על רפואה, אותו דבר אני יכול להגיד על חינוך, אותו דבר אני יכול להגיד על נושאים קצת יותר סוציאליים פוליטיים. האתגר הוא שזה לא קל לעשות את זה. זה לא קל לקבל את הכסף לעשות את זה, זה לא קל להטמיע את זה, זה באמת פרויקטים מורכבים. אני מקווה שזה יותר ויותר קל, גם עם AI, וגם עם הבנה יותר טובה של התחום, אבל יהיה יום שכבר תלמידים לא יוכלו אפילו להסתכל על ספר, מהבחינה הזאת של לא להיות גם בהתנסות אינטראקטיבית. אני לא אומר שהם יפסיקו לקרוא ספרים, אני רק אומר שזה לא יספיק, זה לא יהיה, אם הם הולכים הביתה ועושים דברים שהם הרבה יותר מרתקים אותם, זה יהיה בעיה להישאר רק עם זה, כאילו.
כן. ואם נחזור רגע לפיסמייקר באמת, אני רוצה לשאול אותך גם, איך בעצם פיתחת את זה, בעצם מה קורה שם? אם אני עכשיו נכנסת למשחק, מה אני רואה? וגם, באמת זה היה בין המשחקים הראשונים שהציבו את הסכסוך הישראלי-פלסטיני במרכז הגיימינג, אז למה בחרת דווקא בנושא הזה?
אז מה שעשינו בעצם, זה גם בשביל למכור את זה בזמנו לפקולטה, אבל גם בשביל לשמור על שפיותנו, החלטנו לעשות את זה כמשחק אסטרטגי. זאת אומרת, זה לא יהיה חיילים ואנשים בתלת ממד רצים ברחובות של עזה או לידי הטולקרם. זה נעשה משחק שהוא הרבה יותר אסטרטגי, שאתה בעצם יש לך מבט על, ואתה מקבל החלטות ברמה הרבה יותר גבוהה של ראש הממשלה. אחרי זה גם התפתח הרעיון הזה של לעשות שני משחקים, זאת אומרת, המשחק הפלסטיני של, שאתה משחק את ההנהגה הפלסטינית, הוא מאוד שונה מההנהגה הישראלית, כי יש להם דברים שלא קיימים, זאת אומרת, אין להם את אותו צבא ואותו כוח, יש להם גם דברים אחרים שמנסים להשיג, יש להם גם אתגרים אחרים, ובעצם השתמשנו ב... זה היה גם החלטה די מעניינת, להשתמש בחומרים אמיתיים, זאת אומרת, למרות שהיה כן את הגרפיקה של המפה והיה גרפיקה של כל מיני דברים, השתמשנו גם בתמונות אמיתיות, גם בסרטים, זאת אומרת אמיתיות אני מתכוון מהחדשות. נגיד אם היה פיגוע, התאבדות, אז יש ממש וידאו שזה היה בעצם לקוח מאירוע שקרה בעבר, הצגנו את זה כאילו זה אירוע חדש, אבל ממש ערכנו וידאוים ש... וואו. הביאו את זה בצורה מאוד אמיתית, מאוד כאילו חדשותית. והרעיון היה שבעצם אתה מתמודד עם דברים מאוד מאוד קשים מבחינה מנהיגותית. הם יכולים להיות מאוד נגטיביים, מאוד פוזיטיביים, אבל שאתה מבין שזה בעצם נורא נורא קשה לנווט, שתמיד יהיו אנשים שלא יהיו מרוצים ממה שאתה עושה.
ואיך מנצחים כאילו... במשחק?
יש איזה, זה כאילו אתה הולך על חבל דק, אוקיי? אתה כל הזמן מרגיש שאתה צעד אחד קדימה, פתאום אתה מתרסק, פתאום מה שקורה, פתאום משהו לא צפוי. זה כאילו אחד הדברים שלומדים מהמשחק הזה, זה כמה זה קשה להיות מנהיג, כמה דברים, אנשים לא מבינים את הכוונות שלך לפעמים, דברים מתפוצצים לך בפנים. אז כאילו יש שם איזה, גם את הקטע הזה, אבל באיזה שלב, כשאתה מתחיל לאזן את הדברים, אתה תופס איזה מומנטום, ודברים מתחילים יותר להסתדר, אתה מגבש אמון עם הצד השני, אתה מגבש אמון עם אנשים אצלך, אתה מצליח לבודד את הקיצוניים, ואתה מתחיל כאילו פתאום לקבל איזה מומנטום חיובי. זה מאוד שונה אגב ממשחקים רגילים, כי במשחקים רגילים מה שקורה זה שזה מתחיל מאוד קל, ואז זה מתחיל להיות יותר ויותר קשה.
זה הפוך דווקא.
פיסמקר זה הפוך. ההתחלה היא כאוטית, ויש איזה שלב שאתה... אגב, יש אנשים שאפשר לא מגיעים אליו, אבל אתה מגיע לאיזה מין איזון כזה, שפתאום נותן לך איזה תנופה כזאת.
ואז באמת איך נפטר בסוף הסכסוך?
עכשיו, אנחנו כאילו הלכנו בזמנו, אני יודע, היום זה נשמע כאילו עזוי, אבל בזמנו הקונצנזוס היה שתי מדינות. זה היה הפתרון המקובל על רוב הציבור, זה היה הפתרון שאולמרט, אפילו אחרי המשחק שלנו, הציע לפלסטינים, זה היה הפתרון שברק הציע, זה היה הפתרון שהנשיא קלינטון שידר החוצה, זה היה כאילו איזה מסגרת היינו גם מאוד שקופים בזה שזה המסגרת שבחרנו, והיינו מאוד גלויים להגיד שיש אנשים שכמובן לא תומכים בזה. עוד בזמנו, אגב, בצד הפלסטיני גם היו אנשים שלא תמכו בזה ורצו מדינה לכל תושביה, כאילו מין איזה מדינה רב-לאומית, כי בראש הפלסטיני בזמנו הם יכולים להיות גם הרוב במדינה הזאת. אז היה כאילו, היו כל מיני אנשים שראו את זה אחרת, אבל אנחנו אמרנו, זה הרוב כרגע תומך בזה, זה מה שנעשה. ולשאלתך, כאילו, הראינו בשלבים מסוימים במשחק, בהתאם לניקוד שקיבלת ובהתאם לרמת האמון שזה, היו מין ציוני דרך. אז ציון דרך אחד, למשל, היה ש... השיתוף פעולה כל כך התקדם שבעצם ניתנה אוטונומיה חלקית לפלסטינים לדוגמה, על חלק מהשטח, או נפתחה רכבת בין עזה לגדה הערבית.
זה עכשיו נשמע כמו תרחיש דמיוני, אבל כן. אז באמת בהקשר הזה, אם אנחנו נסתכל רגע על 2023 שעשית, שאמרת שזה בעצם די פוך, כי פה התרחיש הוא מאוד קודר של מה ש... נכון, של מה נכון. ששמת שם. נכון. אז אני רוצה לשאול, האם זה הרגיש כמו איזה שהוא, אמרתי לכם, כזה?
זה נורא קשה להתייחס לזה כמו אמרתי לכם לישראל 2023, כי זה היה בזמנו שעשיתי את זה ב-98, זה היה מאוד קיצוני, ובסך הכל זה היה שלט הזרה. אני גם שראינו אותי, נגיד, באולפן שישי בזמנו, הביאו חברי כנסת, הביאו את עוזי ברם ובני אלון, שלא חי היום, אבל עוזי ברם בשנות ה-90 שלו, הם הגיעו בזמנו לתערוכה, למוזיאון הזה שהקמתי בבצלאל, והם כאילו גם הגיבו כך, הם אמרו, זה נורא קיצוני, אבל הם הבינו בזמנו שזה מין שלט הזרה. אחרי רצח רבין, להגיד, אם לא נתפוס את עצמנו, הפילוג, ההקצנה, יגיעו למקום כזה שיהיה בעצם הפרדה של ישראל ויהודה. עכשיו, מדינת יהודה כקונספט, שאני עשיתי את זה ב-98, אנשים לא דיברו על זה כל כך. זה היה מאוד, מאוד חדש, אוקיי? אני לא המצאתי את זה, אבל הוא היה כאילו משהו ש...
לא משהו באמת, מדובר.
הוא לא היה בשיח. ו-25 שנה אחרי זה, פתאום אנשים שראו את זה, אמרו, וואו, זה ממש מעורר מרמורת. ופתאום הם ראו, עכשיו, אני לא אגיד אמרתי לכם, כי זה נורא והיום שאמרתי לכם. אתה מבינה מתכוון? זה כאילו,
כן, כן.
מצד אחד, וואו, משהו שעשיתי, יש לו פתאום איזה משמעות חדשה, מצד שני, אוי ואבוי.
כי זה מטורף, כאילו... שעשית את זה ב-98, ואנחנו מסתכלים קדימה, גם בשנה שהיא די מכוננת ולראות את זה.
אגב, היום סיפרתי את זה בהרצאה ברייכמן, אבל עשיתי מחקר של איזה חודשיים, זה מה שייעץ לי אז זנדאוס, שהיה המורה שלי בבצלאל, הוא אמר, תשמע, לפרויקט סיום הזה, שב רגע, אל תתחיל ישר לעבוד, לך לכנסת, תפגוש אנשים, דבר עם כל מיני זה. והצלחתי להגיע לכל מיני, למרידור בזמנו, ופרס, וכל מיני חברי כנסת, שרים חברי כנסת, וגם הגעתי לבן גביר. ובן גביר ב-98 היה ראש נוער כך, זאת אומרת, הוא היה די צעיר, ראש תנועת הנוער, והוא נתן לי חומרים ממש, שהשתמשתי בהם בפרויקט, ואחרי שזה היה בטלוויזיה, אני מקבל טלפון בבית של ההורים שלי, עוד לא היה ניידים, אני מקבל טלפון, אני עונה לטלפון, הוא אומר לי, שלום, זה בן גביר. אז אני אומר לו, כן, ראית את הכתבה? אז הוא אומר, כן, מאוד נהניתי. אז הוא בכלל שמח מהכתבה. ואז הוא אומר לי, אבל אסי, אמרת שתחזיר לי את החומרים. אז רצתי לדואר, לשלוח לו מהר מהר את החומרים שלו.
וואו, מטורף האמת.
כן, זה היה סיפור פסיכי לגמרי. אבל זה די מדהים, הנה, אני נפגש איתו בתור הדוגמה הכי קיצונית, כי בזמנו הלכתי לקצוות, רציתי גם לראות אנשים משני הקצוות, אנשים שמאמינים גם בצד השמאלני, הלכתי לפוסט ציונים, והלכתי לבן גביר, והנה, פתאום יש לך את בן גביר, שהיה סמן ימני קיצוני, יש לך אותו בתור שר בממשלת ישראל.
וואו. טוב, ואם אני אלך ככה לכובע השני שלך, אז באמת אמרת שאתה גם בטילדינג פוינט, אז באמת אני אשמח שתספר לנו כזה קצת מה אתה עושה שם, והאם יש שם אפשרות לשלב את הערכים של האימפקט ובכללי, בתוך בעצם מקום שעושה משחקים שהם יותר מסחריים?
כן, אז טילדינג פוינט זו חברה שהתחילה בניו יורק, חברה אמריקאית, והיום יש לה סניפים בכל העולם. אני עברתי לברצלונה כי יש לנו משרד שם. חשבתי שזה זמן טוב לעזור את ארצות הברית, אז עשיתי את זה אולי בזמן טוב, וזה גם יותר קרוב לישראל והכל. בעיקרון, אני הגעתי לחברה ב-2017, ולא היה פיתוח עסקי, זאת אומרת, בזמנו המנכ״ל היה עושה את כל העסקאות והחוזים וזה, ואני בעצם באתי לעזור להם. בהתחלה אפילו לא הייתי פול טיים, הייתי כזה בתור יועץ שלושה ימים בשבוע, הגעתי ובעצם בניתי את כל מחלקת השותפויות, פיתוח עסקי, והייתה לנו ריצה מאוד מאוד טובה מסחרית. התחלנו ב-2017 היינו 6 מיליון דולר בשנה, וב-21 הגענו ל-200.
וואו.
זה היה ממש התפוצצות כזאת, וזה מודל שפתאום התחיל לעבוד מאוד טוב. לשאלתך, אבל זה מאוד מסחרי. זה היה מאוד מאוד, תמיד, מאוד מסחרי, ומאוד כזה על הדולר וכלכלי. זה גם מאוד מצחיק, שהתחלתי בבצלאל וגמרתי מנהל ביזנס, צ'יף ביזנס אופיסר. אבל מה שכן, במהלך השנים היו לי הבחות של כן לעשות טוב שם, למשל בפרויקטים שהצלחנו לעזור להם. עד היום אנחנו למשל מממנים את השיווק של פרויקט שנקרא אקולוג'י, שאנשים עושים מנוי, והשירות הזה שותל בשבילם עצים, שמקזז את הפוטפרינט האקולוגי שלהם.
יפה.
אז אנחנו למשל, נכון שאנחנו מתייחסים לזה כמסחרי, אבל כמובן שבגלל שזה זה, אנחנו עוזרים להם יותר. אחרי זה היה מקרה שהזמינו אותי בקובע של Gates for Change להשתתף באום, יחד עם חברות משחקים ידועות, עושים כזה גיים ג'ם ירוק. אז אתה צריך שבמשחק שלך ישולב משהו שהוא נגיד תרומות או משהו שהוא להגברת מודעות. אז בשנה שעברה השתתפנו למשל עם 3 משחקים שהעובדים שלנו מאוד מאוד התלהבו מזה וממש התנדבו לשים את הדברים האלה בתוך המשחק בשביל ההשתתפות. אז כאילו היו מקומות שהצלחתי לשלב, אבל זה לא במהות, זה דברים כאילו כזה פרויקטים צדדיים כאלה.
אז איך באמת אתה כבן אדם מאזן בין הרצון להשפיע לבין הצורך באמת להתמודד בשוק תחרותי ולייצר הכנסות?
זו שאלת המיליון דולר. זה באמת מאוד מאוד קשה. כאילו, אני לא אומר שאין דברים שיש להם מין כזה דאבל בוטום ליין, בהחלט יש, וראיתי הרבה במהלך השנים. דואלינגו היום זה דוגמה שאני מסתכל עליה הרבה, כי אני גם מכיר את ה... זה גם בא מקרנגי מלון בזמנו. אני מאוד מאוד מעריך את מה שהם בנו, אבל בקריירה שלי זה היה די לרוץ בשני ערוצים מקבילים, עם קצת נגיעות, אבל מאוד קצנות, אבל בוא נגיד מזל או פריבילגיה, שאנשים שאני עובד איתם בעולם המסחרי, מכבדים את הזמן שאני מקדיש לאימפקט. זאת אומרת, נגיד, הייתי יושב ראש הרבה שנים של הארגון, של Gains for Change, יושב ראש של הבורד, זה כן לקח ממני זמן. אפילו הייתי נוסע לכל מיני כנסים וכאלה דברים לדבר בהם וזה, והם תמיד העריכו את זה, הם תמיד נתנו לי את המקום. אוקיי? זה לא מובן מאליו.
כן, לגמרי. ואתה לא חושב שעם כל העלייה של ESG ומשקיע אימפקט, אז באמת יש איזשהו שינוי יותר עמוק בדברים האלה, או שזה באמת בעיקר מיתוג חכם?
אני חושב שיש מקום, אני חושב שיש מקום, יש הרבה אתגרים, נגיד חינוך זה תחום שמאוד מאוד לא פשוט להיכנס לבתי ספר ולהיכנס לתוך מערכות לימודים וזה. עוד פעם, זה, גם השאלה מה המטרה שלך. אם המטרה שלך, אתה אומר, תראה, אני רוצה לעשות עסק רווחי, sustainable ורווחי, בהחלט אפשרי. אם אתה רוצה לעשות מיליוני דולרים, זה כבר סיפור אחר. זאת אומרת, אתה ממש רוצה לעשות איזה אקסיט ענק, אז זה קצת אחרת. זה באמת בשבילי שאלת השאלות. אולי אני אמצא יום אחד את ה... באמת את המתכון לעשות משהו שהוא גם וגם.
סומכים עליך.
אבל זה לא פשוט, לא פשוט בכלל. תמיד אני מסתכל גם, את יודעת, על נגיד סטיבן שפילברג. כאילו, הענק וזה, אבל אני מסתכל על הקריירה שלו, שכן היו שם דברים שנגיד לעשות את רשימת שינדלר, בעיניי זה הטופ של הטופ. כי כשאתה עושה משהו שהוא גם מחנך, אבל הוא גם יש לו ערך בידורי ומסחרי, זה באמת שישים.
אגב, אני שמעתי שהוא הגיש את זה כפרויקט בלימודים, אחרי שהוא כבר התפרסם.
כן.
זהו, שהוא קיבל עליו ציון.
לא, זה ממש... יש כל מיני דוגמאות כאלה שאני כאילו מאוד מאוד מעריך, שאנשים שבאמת הצליחו להגיע לאיזון הזה, דואלינגו, כמו שהזכרתי, אני גם חושב שהם מאוד מצליחים. וזה צריך באמת איזה... למה זה קשה? כי אתה... לעשות משחק שיהיה הצלחה מסחרית, זה כבר קשה.
כן.
ואז אתה מוסיף על זה עוד זה שהוא צריך גם לעשות אימפקט, וזה כאילו הוספת עוד שכבה שלמה של קושי.
אז אם היית יכול לפתח מחר משחק בלי שום מגבלה, איזה נושא היית בוחר?
הרבה זמן חשבתי על פיסמקר 2 כזה. כאילו, מה זה היה, מה זה היה, איך היית עושה משחק שלום בשנת 25? זאת אומרת, איך זה שונה? חשבתי על זה הרבה. ועוד מקומות שחשבתי עליהם, זה מקומות כאלה של חידוד הדמוקרטיה. אחד הדברים שאני מנסה עכשיו להרים, עוד פעם, זה כאילו תחביב, אבל אני מנסה להרים את... סיפרתי לך על אי-סיביקס עם המשחקי אזרחות, תחשבי שהייתה גרסה ישראלית. תחשבי שהיה גרסה של משחקי אזרחות, שמלמדים ילדים בחטיבת ביניים או תיכון, על מבנה הממשלה, חוקי יסוד, איך עובר חוק במדינת ישראל, המבנה הפרלמנטרי... וכולי וכולי. הדברים שאין עליהם, אתה יודע, תעוררים.
כן, אזרחות נקסט לבל כזה.
כן, זה נגיד היה פרויקט מאוד מעניין לעשות, שנראה לי שיכול להיות מאוד, גם נראה לי שיש אנשים שכן ייתנו לו כסף, אבל יותר בעולם של לסבסד אותו, לא ברמה הביזנס.
מה אתה חושב שהופך משחק נגיד לאפקטיבי באמת מבחינה חברתית?
בעיניי, יש, שמי, אני הולך לחשט את זה כי זה נושא מורכב, יש כל מיני דרכים לעשות משחק.
בטח.
מאוד, מאוד מעניין, אבל בשבילי, בעיקר בעולמות האלה של Games for Change, אנחנו סבלנו הרבה שנים, בעיקר שנים הראשונות, מזה שזה הרגיש קצת, קוראים לזה באנגלית, ברוקולי מכוסה בשוקולד. שכאילו זה הרגיש, שאתה משתמש במשחקים, כאילו שזה ירגיש שזה מדליק, אבל בעצם מי שיתכנן את זה, ניסה לתת מתכון לילדים, מנסה להכתיב להם שיעורים. זאת אומרת, מה אנשים אוהבים במשחקים? מה ילדים אוהבים במשחקים? הם אוהבים את הקטע שאתה כביכול מרגיש לא מוגבל. הם אוהבים את הקטע שאתה יכול לשבור את החוקים, שאתה יכול להתפרע, שאתה יכול לנסות דברים, ונגיד אתה משחק באיזה משחק ציוויליזציה, ואתה אומר, טוב, עכשיו אני אנסה לראות כמה מהר אני יכול להשמיד את העולם וכאלה דברים. אז אם אתה עושה את הקיצוניות השנייה, אתה עושה איזה משחק שאתה מוציא ממנו את כל המיץ, ואתה עושה משהו מאוד כזה סטריפטי כזה, כאילו מאוד מתכוני, מאוד על התסריט, אז זה לא יהיה אפקטיבי. כאילו צריך נגיד גם במשחק שלום הזה שעשינו, הדילמות היו אמיתיות.
כן.
פעם שאלו את סיד מאייר שעשה את ציוויליזיישן, את המשחק ציוויליזציה, שאלו אותו, מה ההגדרה שלך של משחק? זאת אומרת, משחק זה חוויה אינטראקטיבית שיש שם בחירות קשות. אוקיי?
זה הגדרה יפה.
כן, אם את חושבת על זה, נגיד קוויז, נגיד מין שאלון כזה, אין שם בחירה קשה, כי יש נכון ולא נכון. אבל מה אם הייתי נותן לך בחירות שאין נכון או לא נכון? זה הכל, הכל זה מסובך. יש יתרונות ויש חסרונות ויש כל מיני consequences ויש כל מיני... זה המקומות הקשים, כאילו.
האמת שכן, זה נשמע יותר מאתגר לשחקנים גם, זאת אומרת, נשמע יותר מענה כזה לבחון את האופציות ולראות מה מוביל אותי לאן.
זה גם יותר מציאותי בינינו.
נכון. למרות שגם טריוויה אני אוהבת.
כן, כן.
טוב, אולי ככה לסיכום, אני באמת אשאל אותך, איפה אתה רואה את עצמך באמת בעוד 5 שנים מהיום?
שאלה טובה. תראי, אופציה אחת, שטילטינג פוינט, באמת נשלים את המסע, ויהיה איזה ממש אירוע מכונן, ואז יהיה לי עוד יותר יכולות להשקיע בדברים שמעניינים אותי בעולם האימפקט. היה לי למשל איזה תמיד חלום לעשות איזה מין קרן סלש אינקובטור כזה שישקיע לפרויקטים כאלה. אני חושב שאין הרבה שעושים את זה בעולם המדיה בצורה טובה. זה נגיד מאוד מעניין אותי. זה אני חושב כיוון שהייתי מאוד רוצה לעשות. כאילו, אני מרגיש שגיינס וצ'יינג עוזר מאוד לאנשים, עוזר למפתחים ועוזר לפרויקטים, אבל בסופו של דבר העזרה הכי טובה היא עזרה כלכלית. ואם היה גוף, אינקובטור או קרן, שיכול באמת לתת מלגות אמיתיות לפרויקטים, על פי בעצם איכות, זה מה שהיה מאוד מעניין אותי לעשות.
יאללה, אז נחכה לזה. אני אשאל אותך בעוד 5 שנים אם אתה עשית את זה.
נשמע טוב.
טוב, תודה רבה רבה. באמת,
תודה רבה.
אני ממש מקווה שאנחנו נראה את זה בעוד 5 שנים מהיום, אפילו לפני. ושוב תודה, זו עשייה מדהימה. ותודה לכם המאזינים שנשארתם עד עכשיו. אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, אתר כל האוניברסיטה. וזהו, שיהיה המשך שבוע מעולה.
תודה, להתראות. ביי
ביי. עולם האימפקט. אראל טננבאום מארחת יזמים שמפתחים ומשקיעים בעתיד טוב יותר.